לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, ו' בחשוון תש"פ ויומן לפי שעה היום. מיד יהיה איתנו ראש עיריית שדרות, אלון דודי, נדבר איתו על התחושות הקשות בעירו, נשאל אותו אם גם הוא שותף לתחושה שאולי הממשלה חשה כבולה בשל התסבוכת הפוליטית, ולכן היא לא פועלת באופן תקיף וישיר הרבה יותר מול גורמי הטרור ברצועת עזה. יהיה איתנו כאן חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק. 5 שנים מלאו היום לניסיון ההתנגשות בחייו. אנחנו נדבר איתו גם על הניסיון ההתנגשות, גם על הזירה הפוליטית שבה היה במשך כך וכך שנים, וגם ננסה לחזור איתו אל הרגע הראשון שבו הוא פקח את העיניים מהתרדמת בתום 10 ימים מאז ההתנגשות ההיא. מה הוא ראה דבר ראשון? מה הוא שמע בדבר ראשון, איך היה אז, ועד כמה הדבר הזה מושך איתו עד היום. נדבר על הסיפור שלא מספיק מדברים בו. סיפורו של הפלסטיני שהתגייר, נלכד על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, מזה כמעט חודש הוא מוחזק בידיהם, הוא משווע לעזרה. יהיה איתנו כאן תושב חברון, חוקר העיר גם, מי שנמצא בקשר עם אותו גר, הוא יספר לנו על החודשים האחרונים, השנה האחרונה שעברה בחייו של אותו גר שנמצא ממש תחת חסותו, ועל שיחות הטלפון שהוא מקבל מהכלא הפלסטיני, בניסיונות שמישהו יעזור לו. וגם על מגילת העצמאות נדבר. יהיה איתנו כאן העיתונאי והפובליציסט, הסופר דוב אלבוים. הוא כינס שורה ארוכה של מאמרים לספר אחד. כל המאמרים מתעסקים במגילת העצמאות. כל אחד מהמאמרים מנתח מילה, שורה, קטע, תפיסה מתוך המגילה הזו. מתייחס אליה ממש כאל טקסט קדוש שצריך לפענח וללמוד. אנחנו נדבר איתו עם דוב אלבוים על מאמר אחד ש... הוא זה שכתב אותו, על סוגיית המתח בין הדמוקרטית ליהודית. לאן נעלמה המילה דמוקרטיה במגילת העצמאות? מסתבר שלא מדובר בטעות. המילה הזו הופיעה בטיוטות של מגילת העצמאות, אבל היה מי שדאג למחוק ולהסיר אותה. דוב אלבוים מנסה להסביר לנו למה. וגם נדבר על הצגה חדשה של תיאטרון אספקלריה, הצגה חדשה שלראשונה בציונות הדתית מעלה על במה אחת שחקנים ושחקניות. יהיה איתנו כאן מנהל התיאטרון, יסביר לנו איך הדברים מתיישבים עם תיאטרון דתי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. התבטאויות חריפות מכיוונם של תושבי שדרות כלפי הממשלה ביממות האחרונות, לא רואים אותנו, אנחנו שקופים, אזרחים סוג ב' ועוד ועוד. ההתבטאויות הללו הופכות לכותרות בתקשורת, אנחנו רוצים לשמוע ממי שנמצא שם, מכיר היטב גם את התושבים וגם את המציאות. ראש עיריית שדרות, אלון דודי, שלום לך.
שלום לך, צהריים טובים.
איך אתה מתייחס להתבטאויות האלה? זה לא, הן לא חדשות, אבל הן נשמעות בכל ענות חזקה.
קודם כל, אני חושב שתושבי שדרות והעוטף הם התושבים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל. כל מי שהיה ביום שישי בזמן ירי הרקטות וראה את האחדות והרעות והאהבה הגדולה של התושבים אחד לשני והסיוע והעזרה, רק יכול להתקנות בתושבים כאלה, ואני גאה להיות התושבים, גאה להיות ראש העיר של תושבים מעין אלו. העניין הוא פשוט, לא צריך יותר מדי למצוא מילים להסביר. מדינת ישראל למעשה נותנת חסינות למחבלים שיורים עלינו יום יום, שעה שעה. במקרה הזה, לפי מה שאני מבין, מדובר במפקד החזית הצפונית של הג'יהאד. הבן אדם הזה מפקד על חוליות שיורות עלינו ביום שישי 10 טילים. הטילים האלה תכליתה מלפגוע בתושבי שדרות ובתושבי העוטף ולפגוע בהם, שאני אומר לפגוע זה להרוג, ואנחנו למעשה נוטשים את הדבר העיקרי שמדינת ישראל, את הברית הראשונה שהמדינה כתבה עם אזרחיה, וזה להגן עליה, ובמקרה הזה להשמיד אותו ולהרוג אותו. מעבר לזה שאני אומר שהגיע כבר העת לעשות את אותו המבצע שאנחנו מדברים עליו, כי המציאות היא רק מדרדרת ומדרדרת, ובסוף נמצא את עצמנו אם מבצעים את המבצע הזה, עם חמאס חזק יותר, עם ג'יהאד חזק יותר, ומציאות מורכבת יותר.
אתה שותף לתחושה שהמבוכה הפוליטית ככה קובלת את ידי הממשלה מפעולה?
אני לא שותף לדבר הזה. אני חושב שמי שנותן את הסיבות על איראן ועיראק ותימן וסוריה ולבנון, לדעתי מחפש תירוצים, כי האיום מאיראן הוא איום אפשרי. בסדרות והעוטף מול עזה לא מדובר באיום אפשרי, מדובר בירי שקרה השבוע ביום שישי וקרה השבוע שעבר לכיוון אשדוד, וכבר שנתיים שאנחנו נמצאים במצב הזה שנקרא שגרום. לצערי המדד הוא האם יש פגיעה או אין פגיעה, או אין הרוגים או יש הרוגים, והדבר הזה צריך להיפסק. והמשוואה הזו שלמעשה האזרחים הופכים להיות המגן על מדינת ישראל, זה דבר חמור מעין כמוהו. אני גם שמעתי בחודשים האחרונים את כולם, את ראש הממשלה, את גנץ, את ליברמן, את בנט, שמדברים על זה שרק אם הם יהיו ראש הממשלה או רק אם הם יהיו שר הביטחון, יש להם את הפתרון והם ידעו לטפל בבעיה הזו שנקראת עזה. אז אני ממליץ לכולם, אתם מוזמנים אליי, אני יעניק לכם את חדר הישיבות שלי, שישבו כולם, ולמען תושבי הדרום יקימו ממשלת חירום ויטפלו בבעיה הזו. הרי מה, אנחנו חושבים שאם נהיה כבת יענה ונטמין את הראש בתוך האדמה, הבעיה תעבור? ואני אומר את זה, אני אומר את זה כבר שנתיים, כבר לראש הממשלה, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, לשרי הקבינט, לכולם, גם למנהיגים כמו גנץ ובנט ואחרים, חייבים לעשות את זה עכשיו. לא בגלל שאנחנו אזרחי סוג ב', ולא בגלל שחס ושלום, אנחנו נמשיך לפתח את שדרות, ומי שמגיע לשדרות רואה את העיר בפריחתה, רואה עיר שבעבר הייתה עיר חצי, עיר רפאים, ש-6,000 תושבים עזבו אותה, למעלה מ-8,000 תושבים חדשים רק בחמש שנים האחרונות, 3,500 יחידות דיור, 6 שכונות חדשות, מובילים את החינוך בדרום, מובילים בשירותי הקהילה. לא סתם אנשים בעיר באים לעיר שדרות, כי העיר שדרות היא עיר של תושבים טובים. אבל אף אחד לא צריך לקחת ולהגיד עכשיו בוא, מכיוון שאתם כאלו ואתם איכשהו מסתדרים, אז יאללה, תמשיכו בדרך הזו.
אבל אולי זאת המציאות, אין מה לעשות, באווירה הקיימת, אם לא קצת הופכים שולחנות, אז אתה ילד טוב שבסדר, תמשיך.
תראה, אני חושב שמי שצריך לעשות את המחאה ומי שצריך להתעשת זה לא אנחנו. אני מנהיג רשות מוניציפלית, תפקידי לדאוג לתושבים ולהניק להם את הטוב ביותר, וזה מה שאני עושה. אני לא אחראי על הצבא, אני לא אחראי על הקבינט, ואני לא גם נותן הוראות מעין אלו. אם אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה, אני אומר את זה לראש הממשלה, אמרתי לו את זה בשיחה האחרונה שהייתה בינינו, ואני אומר את זה לכולם. חייבים לחזור לשיטה של החיסולים. חייבים לחזור לשיטה שעשינו בה את חומת מגן ואת צוק איתן. יש כאלה, אני שומע את מבקרים מהתקשורת וכתבים שאומרים לי, תשמע, אבל אתה עוד פעם מחרחר מלחמה, והיינו במציאות הזו. אז קודם כל היינו, ובאמת היה לנו שקט של 4 שנים, היום אין לנו שקט של שבוע.
כן. תאמר לי, ביום חמישי יש לכם מרוץ. מרוץ שדרות
ושער הנגב. יש לנו מרוץ לילה של שער הנגב ושדרות. דרך אגב, זה מה שגם, אולי הקסאמים, אתה יודע, קרבו בינינו, כי אנחנו יודעים ומבינים שהקסאמים שנורים לכיוון שלנו לא מבדילים בין שער הנגב לסדרות, חילונים, דתיים, שמאלנים, ימנים, ותיקים, צעירים. ברוך השם, בחג הסוכות קיימנו פסטיבל מדהים של למעלה מ-20,000 איש שבאו ופקדו את העיר. אני מזמין את כולם, מי שחובב ספורט, יום חמישי בשעה 7:00. מוזמן להצטרף אלינו, למעלה מ-1,000 רצים נרשמו כבר. אני חושב שהיום זה היום האחרון של ההרשמה. אבל גם מי שיגיע, אני לא יודע, נראה איך, גם אם לא נרשם, נראה איך מה נעשה ונוכל לקבל. אנחנו אוהבים את כולם, שמחים מאוד שמגיעים לעיר שלנו. ויאללה, אני חושב ברוח הספורטיבית הזו, נמשיך להתפתח, נמשיך לגדול, וזה תפקידנו, וזה המהות שלנו.
אני מתאר לעצמי שאיפשהו בשיקולים בינך לבין אנשי הביטחון שמלווים את המערכת אצלכם, עולה גם השאלה, אולי כדאי לא כל כך לדווח על האירועים, כמו מרוץ, כמו פסטיבלים והפנינגים, כי ראינו שכשיש כאלה, כנראה שבצד השני קוראים את התקשורת הישראלית, ודואגים להעיב על האירועים.
אתה לא מצפה שאתה יודע, מה שנחיה בסדרות בשושו, אולי גם עוד מעט גם לא נספר, אתה יודע, מתי אני יוצא מהבית, או מתי אני נכנס. אנחנו תפקידנו לחיות בעיר שלנו, במדינה שלנו, אנחנו אזרחי מדינת ישראל. תפקידי להעניק את השירותים הטובים ביותר, ולהפוך את סדרות לעיר הטובה ביותר במדינת ישראל. ותפקידו של אלוף הפיקוד, ומפקד האוגדה, והרמטכ"ל, והקבינט, וראש הממשלה, ושר הביטחון, להעניק את הביטחון שאנחנו צריכים. שלא תחשוב שאני מזלזל, או חושב שהמצב אינו מורכב. ודאי שהמצב מורכב, וודאי שמדינת ישראל מאוימת מכל מיני כיוונים. דרך אגב, זו מציאות שלא התחדשה לנו בשנה האחרונה. תמיד מדינת ישראל היא נמצאת בצומת שהיא צריכה לדאוג להרבה זירות והרבה מקומות. אבל ודאי וודאי אסור לנו לגדל דור של ילדים שיגדלו בחסות ומחשבה שהם צריכים להגן על עצמם וגורל חייהם נתון בידי טרוריסט נפשע מעזה.
אלון דודי, ראש עיריית שדרות, נקווה להרבה מאוד בשורות טובות מהכיוון שלכם, ובכלל, תודה רבה, שיהיה בהצלחה במרוץ.
בשמחה, מוזמנים כולם.
כל טוב. כעת אנחנו רוצים לחזור לסיפור שעסקנו בו מעט, מעט מדי, אפשר לומר, סיפור די מבייש, בעיקר אותנו. שלום, אנחנו אומרים לחיים פרג, תושב חברון.
כן, שלום שלום.
ואיתך אנחנו רוצים לספר קצת יותר בפירוט את סיפורו של הפלסטיני שהתגייר, נלכד על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, ובערך חודש כבר הוא מוחזק בידיהם, מעונה קשות ומשווע לעזרה. לפני שאני אבקש ממך לספר קצת את ההיסטוריה של הקשר שלך איתו, למה הוא פנה דווקא אליך, מתי אתה מתוודע לזה שיש סיפור?
מלפני קצת פחות משנה. אני יודע על הבן אדם הזה שהוא בקריית ארבע, איכשהו ראיתי אותו פה ושם, למד אצל הרב בועז צחור בכולל שנקרא ינון שמו, עם חבר'ה צעירים, ואחר כך סיפחו אותו גם בקריה, בגלל שהיה לתעודה זהות ירוקה, לא נתנו לו לשאול פה במקום באזור חברון, קריית ארבע, כל פעם מחלקת ביטחון, אתה מגרשת אותה ממקום למקום, ואז העביר אותו לנועם ארנון ובחברון, ונועם העביר אותו אליי, כי הוא אמר, חיים, רק אתה מסוגל, קח אותו אליך, הבאתי אותו אליי לירושלים, לגבעת מרדכי.
רגע, זאת אומרת, כן. שנייה רגע, לפני שהוא מגיע אליכם, הוא מנסה למצוא מקום בקריה, ואומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי אתה, מה אתה, אז לכן יש לנו בעיה עם זה?
בהחלט, בהחלט. הבן אדם הזה נרדף כבר תקופה ארוכה, כבר כמה שנים, מנסה, כבר מעד 20 שנה, ובמיוחד בשנים האחרונות, וניסה בכל מיני דרכים, בתקיפות, בהקשנות מדהימה, מיוחדת במינה, ומרגיש שזה שליחותו בעולם לעשות תאריך לשוב לעם ישראל, ובכל מקום שהוא מגיע, אנחנו, אנשים איבדו קצת את האיזון, את הרגש הזה של, של ואהבתם את הגר, או משהו בדומה לזה, ובכל מקום הוא נרדף, נרדף ונדחה, עד שכן, זה קרה גם בחברון, קרה גם בקריית ארבע, קרה בעוד כמה מקומות, והבן אדם ממשיך בהקשנות, ממשיך קדימה. אני קיבלתי אותו מנועם ארנון, כפי שאמרתי, לפני כ-8-9 חודשים. הוא גר אצלי בירושלים בדירה שלי, של המשפחה, שדרך אגב, ההורים שלי זה משפחת פרג'ון, פרג, אחי יעקב פרג מהר ברכה, נרצח בהר ברכה גם כן, וזה דירה של ההורים. ויש לי שם עוד דירה שלי, ויש לי שם עוד יחידת מגורים, שנתתי לו יחידת מגורים לגובה. ומאז שהוא הגיע אליי, אחר כך חיברנו אותו למכון מאיר, הוא למד במכון מאיר אצל הרב דוב ביגון ואצל הרב שמעון בן ציון, מסלול רגיל, תוך כדי זה יש גם את הרב שמצא אותו קודם, רב חרדי מבית שמש, שמצא אותו לפני שנה וחצי, כשאשתו ילדה בשערי צדק, מצא אותו בוחל מדרגות שערי צדק באיזשהו מקום באחת התחנות, ואומר לו, למה אתה בוכה יהודי? אומר לו, אני לא יהודי, אני רוצה להתגייר, כבר שנים לא מאפשרים לי. לא מאפשרים לי, ואני ניסיתי פה, ניסיתי שם, ולא מאפשרים לי. ואז אמר לו, בוא אליי. ולקח אותו לבית שמש, ולמד איתו, ואחר כך חיבר אותו לרב קרליץ, וזה גם כן, אבל זה התהליך ש... תשמע, בן אדם כבר בעולם, משפחה, תשעה ילדים, נרדף פה, נרדף שם, תקופה די ארוכה שהוא ממקום הוא, למקום.
זה מעניין, אתה אומר לנו בעצם, הוא לא בן אדם בודד, הוא מגיע עם כל המשפחה שלו?
המשפחה שלו כרגע גרה בחברון, תשעה ילדים, יש לו שניים בנורווגיה, היה תקופה של איזה 10 שנים שישה גם בנורווגיה, מכל מיני סיבות, לא נעריך עכשיו את הדיבור על זה,
כן.
אבל שני בנים שורו בנורווגיה, אבל כל המשפחה עם אשתו נמצאים כרגע בבית, בחליקת המשפחה שאני נכנסתי לתוכה לפני שבוע, כדי לראות מה קורה איתם, נכנסתי לחברון בדרכים משלנו, שאנחנו יודעים איך להיכנס, באזור הערבי הפלסטיני, שטח A, וראיתי את המשפחה ואת הילדים, וגם רציתי לראות את המקום, שאחר כך נדבר על זה, שאחיו טען, שזה חלק מהעלילה שנרקמה נגדו, איך עצרו אותו ומה קרה, טענו שהוא שרף חממות, ולכן הוא גם מוחזק בכלא, באבון פלילי, כאילו שהוא שרף את החממות של אחיו, על סכסוך ירושה, וזה בכלל לא נכון, ואני באתי, נכנסתי פנימה, חקרתי את כל העניינים האלה, וגיליתי, וגם אחיו ג'מיל, הודה לי לפני ערב שבת האחרונה, שזה הייתה, שהוא מושך את העתירה הזאת מבית המשפט הפלסטיני, וזה לא... והוא מבין שהוא יושב בכלא על, על חינם, על עלילה, וזה לא נכון. וזהו, אז זה כרגע, אחר כך נרחיב בנושא הזה, מה קרה בדיוק בסיפור, אבל בוא נתקדם מעלה, תגיד איפה אתה רוצה שנמשיך.
אוקיי, אז כרגע, קודם כל, רק להבין פשוט טכנית, במשך השמונה חודשים הללו, הוא נמצא לבד, והמשפחה שלו בחברון, המשפחה שלו ממשיכה להיות מוסלמית?
אני, תראה, הם מוסלמים כאילו, כביכול, תשמע, זה המשפחה בכללותה, זה עוד סיפור מדהים שחייבים לנו לעשות תוכנית מיוחדת על המשפחות היהודיות שהוסלמו, שעלו לארץ ב-100-200 שנים האחרונות, והוסלמו על ידי הטורקים בתקופה האוטומנית. אותן משפחות הרגישו שבכוח הם באו פה לארץ ישראל מאהבה ציונית, במאהבת, והשיבה לארץ ישראל עוד הרבה לפני תקופת הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב. והם הגיעו פה לכל המקומות לרעי הקודש, אמרו להם, אין לנו פה מקום בשבילכם, זה כרגע אזורים של חלוקה, כל אלה מפעמים כאלה, כמו חברון, כמו ירושלים העתיקה, והם אמרו לכו תעבדו בחקלאות, בתקופה הטורקית, לעבוד בחקלאות או להיות עצמאי, זה היה אומר ש-90%, אם אתה יהודי, אתה משלם 80-90% מיסים, ואם אתה מוסלמי, אתה משלם 10% מיסים, ולא להם ברירה, רק לשנות את עצמם למוסלמים, כאילו להיות מוסתרים כערבים, זה נקרא מוסתר עבים. ועד היום, באמת, בתוכם הם המשיכו לשמור מנהגים יהודים, ומשפחת...
זאת אומרת, בעצם כשאתה אמרת את המשפט שהוא רצה לחזור ליהדות, לא סתם אמרת את המשפט הזה, באמת מדובר באדם שמקורותיו יהודיים לחלוטין.
יהודיים לחלוטין, ולא רק זה, אלא סבו, האח של סבו, משפחת זיתון שהוא גדל איתו, איג' זיתון היה אחד מהשירי חברון, משפחה ידועה בחברון, כמו משפחת מוכתסב, כמו משפחת חירבאוי, כמו משפחות זד, המון משפחות יהודיות מסתובבות פה, וזה בדיוק הסיבה שעצרו אותו, ותכף נפרט, למה זה מאיים כאילו על החברה, על הרשות הפלסטינית ועל כל השלטון שלהם במקום הזה פה, בגלל שאם אחד מתגייר, וזה יכול להיות מפולת שלג, אז יהיו עוד אלפים רבים שירצו. לכן גם המדינה לא מאפשרת את זה. המדינה לא מאפשרת, ויש חוק במדינה שמישהו תושב האזור, שייך למנהלת האזור, לא יכול להתגייר, הכוונה היא לפלסטינים. וזה אומר שצריך קישור
זה בחוק שלנו? בחוק שלנו?
בחוק שלנו.
פלסטיני לא יכול להתגייר?
כן, מכל העולם כולו. גם מי שהיה פעם יהודי, הוא מוגדר פלסטיני, הוא לא יכול להתגייר. מוסלמי מאינדונזיה יכול להתגייר, אבל פלסטיני מכאן לא יכול להתגייר רק באישור מיוחד, של שר הפנים אריה דרי. וזה חוק. עכשיו, אותה משפחה, אותו איג'יטון, הציל יהודים לפרעות תרפת, 26 יהודים,
זה הסבא שלו, הסבא שלו.
הסבא שלו, כן, אף של סבא שלו והסבא, הם גרו באותה שכונה, בשכונת אברהם אבינו. באותה תקופה, ממש, אני היום זיהיתי את כל ה... תראה, לפני, הייתה שבת, צריכה להתפרסם כתבה, אבל היא התעכבה בגלל שדוד עדיין לא שוחרר. בידיעות אחרונות, יפעת ארליך, הייתה איתי לפני כ-2 בסדרה של 3-4 שעות, לעשות כתבה ענקית על כל מסלול ההצלה של היהודים בפרעות תרפ"ט. ושל משפחת קסטל ומשפחת מני, או חסון, איך הם עברו ואיך הם הוסתרו ואיך הם הגיעו ומה היה כל הסיפור, יש לי את כל הממצאים האלה בידיים. אני גם מורה דרך דרך אגב, אז אני גם מורה דרך בחברון, בחוקר חברון ובמערת המכפלה עם עוד כל מיני דמויות פה במקום פה, וגילינו את המסלולים האלה, וזה דבר מדהים פשוט לראות את, את העניין הזה, ודוד גדל במורשת הזאת, בתנאים האלה, ואחר כך זהו, על זה הוא גדל ועם זה הוא נשאר, וזה החשק הפנימי שלו. אי אפשר להבין תופעה מדהימה, הבן אדם יושב בכלא פלסטיני 27 יום.
רגע, שנייה, בוא, אז בוא תספר לנו בעצם איך הוא נעצר. זאת אומרת, אני מבין שהוא הגיע לפגישה עם בן משפחה, ואז לחדו אותו.
כן, רק אני אומר קודם שדוד, לפני בערב ראש השנה, ביום חמישי שלפני ראש השנה, הוא קיבל את תעודת גיור, שהייתה אישור זמני, ועכשיו בדין קרליץ, בימים לפני כשבוע, שבועיים, נתנו לנו את תעודת הקבע, באותו יום שהרב קרליץ נפטר, הגיע תעודת הקבע שלו. ואז אחד מהדברים המדהימים, הרב קרליץ, המעשה האחרון שלו, זה היה לגייר, דרך הבדין שלו, את דוד בן אברהם, ומשפחת, ובדין קרליץ עושה מעשים נפלאים, מדהימים בכל הנושא הזה, זה לא יאומן. ודוד קיבל את תהליך הגיור, ואז שבועיים אחרי, בערב כיפור, שאני פוגש אותו, בערב כיפור קודם, וכל הזמן הזה, דרך אגב, הוא לומד במכון מאיר, הוא ממשיך ללמוד במכון מאיר, ולגור איתי, ולחפש, אנחנו כרגע מחפשים עבודה, אחרי שהוא יעבור את התהליכים האלה, עבודה מסודרת. והוא מגיע בערב כיפור בבוקר, רואים אותו בגבעת מרדכי ליד הבית שלי, חברים מבתי הכנסת שבאים ומשתלב, ואומרים לי, וכאילו, זה אחרי מעשה, חקרתי ובדקתי, ואיפה ראיתם אותו פעם אחרונה, ב-10-11 בבוקר, ואז מתברר שבסביבות אחד בצהריים, הבן שלו, שדרך אגב, גם הוא קלו, הוא קלו עכשיו גם כן, מיום חמישי שעבר הוא נעלם, ואני מודיע את זה לכל מיני מערכות, למנהל אזרחי, לגורמים, לכל שם, וכלום, לא נעשה כלום, לא עם דוד ולא עם בנו. ולמה בנו נעצר? בגלל שרוצים לאיים עליו, הוא לא חוזר בו מהיהדות כדי לחזור לאסלאם, אז לוקחים את הבן, בן אהוב, בן גדול, בן 23, שאיתו אני בקשר יומיומי, איך להציל את אביו מהכלא, ואיך לטפל במשפחה ומה לעשות. אז כרגע הוא נעלם לנו 5-6 ימים, ואנחנו מדינת ישראל עם הצבא הענק והגדול, וכל מערכת, כל מה שיש סביבנו, שלטון מדינה ברמה עולמית, לא מצליחים להוציא אדם יהודי, שבכל מקום בעולם היו נלחמים עליו, ופה הוא בכלא פלסטיני, ואומרים זה סכסוך פלילי, בגלל שיש לו תעודת זהות ירוקה. אוקיי, מחר מחרתיים, הוא מחליף את התעודה לתעודת זהות כחולה. דרך אגב, ברגעים אלה ממש, דיברתי עם העוזר, עוזר השר אריה דרי, וקיבלתי ממנו את השם של מי שיועץ השר מר שמש, שמטפל בעניינים האלה, ואני פונה אליו גם מכאן, שזרז את התהליכים בצורה מהירה מאוד, כי כולם, מי שפעל כדי לפעול את טובתו ולדאוג שיהיה לו אזרחות ישראלית, ואז הוא כבר יוגדר כישראלי, אבל מקודם גם, ממש לפני השידור, חצי שעה לפני, התקשר אליי ראש מחלקת הרווחה של המנהל האזרחי בבית אל, ואומר לי, חיים, דוד קיבל, כל המשפחה, אני עזב את המשפחה, דוד קיבל אשרת שהייה זמנית לחודש, אבל היום סידרנו שזה יהיה לחצי שנה, וככה שהוא גם כן היום מוגדר כיהודי עם אשרת שהייה זמנית בישראל, שמוגדרת על פי משרד הפנים, על פי החוק הישראלי, הוא יכול לשאול בישראל כחוק, ולהתנהל כחוק פה, והם גורים, כמו תייר רגיל לגמרי, לכל דבר.
טוב, חצי שנה זה גם עלול להיות מסוכן, בסופו של דבר, גם חצי שנה אני מסתיימת.
לא, אבל אני אומר לך שעכשיו זה נמצא בהליך מהיר, בלשכה של אריה דרי, וכמה גורמים, חבר הכנסת אבוטבול, שאיתו אני בקשר יומיומי בעניינים האלה, גם עושה עבודה טובה ומדהימה, הוא חבר כנסת חדש, הוא היה ראש עיריית בית שמש, עד לפני כמה חודשים, ואחר כך הוא נכנס לכנסת, וגם יוסי דגן מהשומרון, עשה פה עבודה מדהימה, יחד עם עורך דין מיכאל טפלו, שהוא מומחה מיוחד לענייני ערבים, הוא מקרני שומרון, וזה צוות שהיה לנו פה עם יפעת ארליך ואיתם ועם נועם ארנון ועוד כמה גורמים.
אני מבין שהוא באיזשהו שלב מתקשר אליך מהכלא.
בדיוק, בערב כיפור.
מה הוא מספר?
הוא מספר, חיים, אני לא מבין. אני מגיע צומת כרמי צור, הבן שלי ביד, זה המקום ששם אנחנו פוגשים את המשפחה, משם פגשתי גם שאני רוצה להביא אותם לכל מיני עניינים, אני פוגש אותו, את האב... שם זה מקום שאבא פגש את הבן כדי לראות משהו מהמשפחה. בצומת קרני צור, כביש 60, זה שטח פי שלנו. ובשטח הזה, והוא מגיע לשם, ואיך שהוא מגיע לשם, הבן שלו עוד לא מגיע, מרחוק הוא רואה, ואז דוד אומר...
הוא הלך לשם כדי לפגוש את הבן, לראות מה קורה איתו.
כן, פתאום מהבן שלו, בערב כיפור, קורא לו לבוא. עכשיו, אנחנו חיזרנו אותו, אני אומר לו, אל תיסע, אל תלך לעולם, אל תחזור למקום הזה. אני מטפל בכל העניינים של מה שצריך. אתה תישאר, תלמד תורה, תתקדם בדרך שלך, אבל ערב כיפור, הבן מתקשר, וכרחמי אבל בנים אנחנו מתפללים במוסף ובכל הדברים האלה, אז הבן, הבן, אבא, רחמה על הבן, מה אתה רוצה? אני בא, אז הוא בא לשם, טוב, אני בא נוסע וחוזר כולה. וערב כיפור, אני צריך להיות במכון מאיר, התיק שלו כבר מוכן על המיטה, עם כל מה שצריך, נעליים וכל זה, והוא בדרך למכון מאיר, ואז הוא נוסע קודם, לראות את הבן שלו. מגיע הסקודה לבנה עם ארבעה גברתנים, מכניסים אותו בכוח, מנסה להתנגד, מעקמים לו את הרגליים, דוחפים אותו בכוח לתוך הסקודה, לוקחים אותו, ואז סיפרתי שהוא הגיע לכלא, ואיכשהו מגיע לכלא בחברון, שופכים עליו בנזין על הידיים, ומדליקים אותו כאילו במצית, ומחבים, לא מתכוונים כאילו לענות אותו, זה לא התחיל תהליך עינויים, לא ידוע כלום, אבל כאילו, הסיבת המעצר שהוא, הוא על רקע זה שהוא שרף חממות בבניין המשותף, איפה שאשתו גרה עם הילדים, ואיפה שהאחים שלו גרים, ומשפחת זיתון, ובאותו מקום יש חממות, והוא שרף. עכשיו, טוב, אוקיי, מעשה פלילי לכאורה, סכסוך פלסטיני, כמו שהמנהל האזרחי, טוען, ומי טוען את זה בדרך כלל? ראש המנהל האזרחי באזור חברון, שמו משה טטרו. ובוא נקרא לו עכשיו טטרו, ואותו טטרו מחליט ליצור שהמתווה, יותר מתווה, שאין פה שום בעיה של גר ויהודי, כי הוא לא, אין לו תושבות ישראלית, הוא אומנם מתגייר, זה לא מעניין שבן אדם מתגייר, אבל הוא לא תושב ישראלי, זה סכסוך פלסטיני, בין אחים, על רכוש, נכון, יש להם רכוש משותף, יש סכסוך יכול להיות, מגיע לו, הוא אחד מהבנים, יהודי, לא יהודי, הוא מגיע לו את החלק מהרכוש של אביו, של סבו, של כל המשפחה. ואז תחשוב, הבן אדם הזה, כשהוא בא אצלי, כשיש לי איזה פועל ערבי שעובד אצלי, הבן אדם מסתגר בחדר ולא יוצא, הוא אומר, אני פוחד שיפגעו בי. אני מסתדר לעבודה בישיבת חברון, הוא אומר, יש פה פועלים ערבים במטבח. לוקח אותו לאיזה קפה, לאיזה מקום וזה, הוא לא מוכן לעבוד בשום מקום, רק במקום שאין ערבים בכלל. הבן אדם פוחד מצל של ערבי, אז הוא ילך לחברון בערב כיפור, שהוא מתכונן להתקדש ביום הכי קדוש, עכשיו הוא כיהודי מלא, והוא ילך לבית לחברון באמצע היום, ומצלמים אותו כאילו, הבני המשפחה, גם מצלמים מישהו בדמותו, יש לי את הסרטון הזה, מישהו בדמותו כאילו, שנראה מאחורי הגב, וחושבים שזה הוא כאילו מאחורי הגב, מרקחו מישהו, בעלילו עלילה, והוא כאילו הולך, עכשיו כשאני באתי לראות את החממות, מה אני רואה? שמישהו שפך בנזין במשך רבע שעה, על הצד החיצוני של החממות, לא החממות נשרפו, רק הפלסטיקים החיצוניים, וכאילו נתן לזה לדלוג, ואני באתי וצילמתי הכל, הכל מתועד בתמונות אצלי, ואז אתה מבין, ריבונו של עולם, מה הולך כאן, ואז אני דיברתי עם האח שלו בכל זה, והוא אומר לי, הוא שרף, אני רוצה כסף, ונפגשנו, ודיברנו, ואני אומר, זה לא הוא, כאילו, אחר כך, נודע באמת, אחר כך הכי בסכים ביום שישי, זה לא הוא, וזה עלילה, בינתיים אבל עלילה מתקדמת, ונמשכת, והוא בכלא 27 ימים, וכרגע כבר ברור שזה לא זה, אבל אתמול, פגשתי את אתרו, ואמרו לי, אומר חם, למה אתה לא מביא את הכסף? אמרתי, 5,000 שקל, כופר נפש, הוצאתי מחשבוני, הבטיחו שיחזירו כמה גורמים, אבל זה נמצא אצלי, אני מוכן לתת, תביא את העורך דין, תביא מישהו מחברון שיקבל את הכסף. ואז הוא אומר לי, אנחנו לא מגיע אף אחד, לא מגיע שם כלום. לא מגיע אף אחד. והנה, מתקשר אליי במקרה עכשיו, יראו חמזק, אותו אחד שלימד אותו, אבל הוא על הקו של הטלפון, תדע, אני לא עונה לה, אני ממשיך איתכם.
אוקיי. אז בעצם כרגע אנחנו במצב שבו ישראל פחות או יותר הרשמית מרימה ידיים, נותנת לך להתמודד בנושא של תשלום הכופר כדי לפדות אותו, ובעצם גם הוא וגם הבן שלו נעלמים. הם בידיים הפלסטיניות, אין לנו...
נכון, פרה ימים עד אתמול, שפעם ראשונה אחרי 10 ימים, הוא לא דיבר איתי, הבן שלו נעלם 5 ימים, ואז הוא בוכה, אתמול הוא מתקשר אליי, ואומר לי בצורה מזעזעת, חיים, אני כבר לא יכול להיות, 27 ימים פה, אני יהודי בין מוסלמים, כל מוסלמי יודע שאני כבר יהודי, ולכל מוסלמי יש מצרים, על פי האסלאם, יהודי, מוסלמי שחוזר ליהדותו, לא משנה שהיה קודם יהודי, אולי יהודי דור או שתי דורות, אפילו כמה שנים, ואחת אותו למות, בשלב ראשון עוצרים אותו לכמה ימים, כמו שקרה לפני כמה חודשים, ובשלב שני עוצרים אותו לכמה שבועות, ובשלב השלישי מותר גם להרוג אותו. אבל עכשיו, בגלל הסיטואציה המיוחדת הזאת, יכול להיות שכבר בכלל הוא לא יצא בחיים. ועכשיו גם הבן שלו, לקחו את הבן לאיים עליו בסיפור הזה. זהו, אז... שמע, כרגע מבחינה ציבורית, יוסי דגן בזמנו, לפני כשבוע, הגיע לי רעיונות בגלי צהל, בגלי ישראל, בעוד כל מיני, בוויינט, במגזין למשפחה באנגלית, שכרגע השבת האחרונה הוא עם ישראל, הוא התפרסם באמריקה, ובצורה ברורה, יוסי דיבר ואמר שחייבים לצאת למשפט צבאי. יוסי דגן, אני קצת אמרתי, לא, זה לא הגיע הזמן, אפשר בדרכים אחרות, בוא ננסה כך או אחרת. היום אני אומר בוודאות מוחלטת, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, כל מי שאחראי על הביטחון, אני פונה אליכם כאילו, תעשו משהו, המנהל האזרחי הוא לא מתפקד בסיפור הזה, לגמרי לא מתפקד, הוא יצר מצביע שהוא לא נכון, הוא לא, אין פה שום דבר פלילי, יש פה רק סיפור יהודי של אדם שבקרוב יקבל גם אזרחות ישראלית, לא חצי שנה של השרת שהיא, התוך השבוע הזה אני כמעט בטוח שאריה דרי יאשר לו תושבות קבע ואזרחות ישראלית, הזה שהוא עבר גיור מחמיר של קרליץ, וזה מוכר גם על פי בגץ, וזה מוכר על פי כל מיני גורמים, והוא יקבל את הצעו למבצע צבאית, ישלחו את היחידות המיוחדות שיודעות לעשות עבודה בכל מקום, יש פה חטיבה שלמה וחטיבת יהודה מסביב חברון, שנכנסים, יוצאים, עוצרים מבוקשים בכל חור, בכל פינה, תיכנסו ותשחררו אותו, לא יכול להיות. אני באתי בים בכל מיני דרכים, בדורון, בערבות, כאילו ש... אבל כרגע זה לא הולך, זה סתם...
איזה סכום הם רוצים? איזה סכום הם רוצים ממך בשבילו?
זה 5,000 שקל שנמצאים כרגע בכיסי.
וזה מספיק להם?
כן, זה רק ערבות. שהוא 1,000 דינר, שזה 5,000 שקל. וזה, שמע, זה כאילו ערבות שהוא לא יחזור על הפשיעה כביכול של השריפה. אתה מבין? זה כל הסיפור. אז, אבל זה ברור שזה גם עלילה וגם...
זה סביר שנותנים לו לדבר בטלפון?
תראה, הוא לא מדבר, מהכלא לא נותנים לו לדבר, זה גם, אני פניתי גם ל-MNST, ארגון זכויות אדם, מישהו תל אביבי פנה אליי, שהם קושר ל-MNST, הם כבר 4 ימים, 5 מיום חמישי שעבר, אמרו לי, תגיד לחיים שלא יתערב, אנחנו נטפל בזה בדרכים שלנו, שום כלום, MNST, בצלם, ארגון זכויות אדם, שרבים על כל אחד, במקרה הזה אין לו זכויות אדם, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להתקשר, רק כשהוא מגיע למחכמה, יש לו איזה חבר מהתקופה הקדומה שלו, שנותן לו להתקשר דקה, שתי דקות, לפעמים 3 דקות, אתמול להתקשר, בצורה מזעזעת, חיים, איפה בית? אמרו לי שבית נעלם, שהוא גם עצור, אני כבר שלשום הייתי בבית חולים, לקחו אותי לבית חולים בחברון, אני חולה מאוד, ורופא לא בא לבקר, מיד זרקו אותי בחזרה לכלא, ולא רצו לתת לי טיפול, מה פתאום לתת טיפול ליהודי, שהיה מוסלמי ומצווה לפגוע בו, זאת אומרת, אין פה ערכים אנושיים, אין פה זכויות אדם, אין פה, כמו שאנחנו מכירים, בכל מקום, וזה לא רשות דתית של ג'יהאד וחמאס, זה רשות פלסטינית שמשתפת פעולה עם ישראל, ישראל שולטת על כל המערכות האלה. איך יכול להיות שהמינהל האזרחי, איך יכול להיות, אתמול פניתי לדיכטר, דרך המזכירה שוידית, והיא אומרת, חכה עד יום שלישי שהוא יתפנה אליך, מיום ראשון כבר, פניתי ואמרתי, דיכטר, סגן שר הביטחון, אתה היית ראש השבק, היית מכיר את כל העניינים האלה, מה זה פה, אף אחד לא פונה, איזה אלבון, אתה יודע, שמעון, מה הדבר שאני הכי נפגע ממנו בכל הסיטואציה הזו? כן. שאני רואה איזה עם אנחנו, איבדנו את הריבות ההדדית, איבדנו את הרגש, אני מתבייש בעם הזה, אתה לא מבין? לא רק בראשי השלטון, גם באזרחים הפשוטים, גם פה בחברון, יש לי קרוון שהכנסתי פה שהוא צריך לבוא לפה, ליומיים שלושה שאני צריך לתת פה טיפול רפואי ברגע שמשתחרר, אני מביא אותו אליי, והקרוון שלי מנותק מחשמל ומים. אני לא תושב חברון, אני תושב מערת המכפלה. פה מנהלת חברון, מתנכלת אליי כבר שנים רבות שאני ישן באוטו, גם הלילה אל מול המערה, כדי להתאים את הטלפון, עד אחד בלילה אני בטלפון עם כל מיני גורמים, אני ישן באוטו, לא ישן בקרוון, אני מנותק מחשמל ומים. מחר טטרו, ראש המנהל, רוצה לנתק אותו ולהגיד, עכשיו, אני קיבלתי אישור, בגלל שאני איש חברון 40 שנה, מכוללות הספרדים, שאנחנו מבקשים מראש הממשלה תחזיר את השוק הסיטונאי בחברון לכללות הספרדים. לי יש אדמה יותר מכל אחד אחר פה מכללות הספרדים. עברתי ועדת יחלוס, כי אני גרוש כבר שנים, אז לא מקבלים רווקים. אמרו, טוב, אתה תיק חברון, מייסד חברון, אתה תקבל אישור שהיה כרווק, אבל תבקש מהמנהלת אישור לקרוון. אז אני כאילו מוכרז כאחד שיכול לגור פה כגברה, אבל מצד החפצה, מצד המקום, הם לא מאשרים לי. עכשיו, אני כבר פה 90 יום. על פי החוק, אסור לטטרו, ראש המנהל, לפנות אותי רק בצו, בצו ביד. תן לי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי אתמול, חיים, אני פנה אותך מחר. זה מה שקרה. אתה מבין מה הדברים? ואני אומר, שמה, אני מכניס לי פה את דוד. אין רגש. אין אנושיות, גם לאנשים שלנו. וכל המערכות האלה, זה מזעזע.
כן. חיים פורג, אני מאוד מודה לך על הדברים. נקווה שכל העשייה התקשורתית שלך, גם מולנו וגם מול מקומות נוספים, יתחילו להפעיל את המערכות בכיוון, ודוד, אותו גר שאנחנו מספרים עליו, ישוב.
רק מקווה מאוד שבאמת אם יקבל תושבות, יהיה מוגדר כישראלי. הבן אדם הזה הולך לצאת כבנו של אברהם אבינו, אני מביא אותו לחברון באופן, לא רק סתם, כדי שהוא מעולם כבר שנים רבות לא היה במערת המכפלה. הוא יחזור לצור מחצבתו, הוא יחזור לפה, אני לא מתבייש לומר שהוא יגור אצלי בשכונת אברהם אבינו, ואיפה שהיה הבתים העתיקים שלו. אני חושב חברון יבוא, שהוא יעשה להם פה סיורים לראות את כל הבתים העתיקים, איפה הוא גר ומה היה ואיך היה, והמון מידע מדהים, ובכלל, שהוא יהיה כרגע גיבור ישראל. אמרתי לו אתמול, דוד, אתה גיבור ישראל, אתה בנו של אברהם אבינו, לך לך מארצך, אנחנו קוראים השבת, ובאת ושוב אל ארצך ולנדתך, והוא חוזר אל הארץ ולמולדת שלו, ולמורשת שלו, וליהדות שלו. הוא יזכה להרבה דברים נפלאים וטובים. תודה רבה מאוד.
חיים פרק, תודה רבה לך. כל טוב, בשורות טובות.
תודה.
היום הוא יום וב בחשוון, ולא סתם אנחנו מציינים את התאריך, זהו התאריך העברי למלות 5 שנים לניסיון ההתנגשות בחייו של חבר הכנסת לשעבר. יהודה גליק, שלום לך.
שלום לך שמעון, יום של הארת פנים לך ולמאזינים ולכל בית ישראל, ובהחלט כמו שאמרת היום ברכתי בשם ובמלכות ברוך שעשה לי נס ביום הזה. ואני עוד מעט הולך למקום ואני אברך גם.
אין ברכה כזאת שעשה לי נס ביום הזה, אתה, זה פיתוח שלך.
זה פיתוח שלי, אני עוד מעט אלך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, אני ממש הגש למקום. אבל בהחלט זה יום שהוא עבורי יום של חשבון נפש גדול, כי באמת כידוע באותו לילה כבר המשפחה שלי הוזמנו לבוא לבית חולים כדי להיפרד ממני, וללא ספק אני יכול להגיד על ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום עמנו, וכל הזמן אני שואל את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא הציל אותי? אתה יודע, כשאתה, באותו יום כשאתה ניצל, אתה לא יודע מה הולך להיות עתיד, אבל היום אני 5 שנים אחרי, אני יכול להסתכל אחורה ולהבין שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי שליחויות, ואני מקווה שבאמת אני משתדל למלא אותם נאמנה. אז זה בהחלט יום של הרבה חשבון נפש, אבל ברור לי לגמרי שאני
אני רוצה להזכיר העילה לכדוריו של המחבל הייתה הפעילות שלך למען הר הבית. אתה היית מין סמל לכל הכמיהה הזאת לעלייה להר הבית ותפילה בהר הבית והמאבק הבלתי פוסק שלך. מאז שהתעוררת ונכנסת לתוך השדה הפוליטי והציבורי מחדש, פתאום נכנסו לא מעט אג'נדות נוספות לפעילות שלך. אפשר לומר שקצת יש איזושהי הנמחת קומה בנושא הזה של הר הבית?
לא, אני ממש לא מסכים לחלוטין. אני חושב שאני בעצמי, אני עולה כל יום שלישי, ואני הקמתי עמותה שקוראים לה שלום ירושלים, ואנשים פונים אליי מכל העולם בבקשות לתפילה בהר הבית. אני ממש מקבל כל שבוע מאות פניות מטנזניה ופיליפינים וכמובן כל רחבי ארצות הברית, אבל אני חושב שאנחנו רואים בחודש תשרי עלו להר הבית כ-6,000 יהודים, כאשר רק לפני עשור זה היה מספר של, זה היה מספר פחות מזה שעלו בשנה שלמה. ולכן חד משמעית אני רואה שהמסירות וההשתדלות של עם ישראל למען הר הבית הוא הולך ומתגבר, כי מעיין המתגבר, ואני בוודאי שותף לזה. אני שמח שפעם הכרתי,
אבל העניין הוא ש...
פעם הכרתי את כל הפעילים של הר הבית, ברוך השם היום אני לא מכיר. אבל עדיין יש, עדיין ההר שתמיד היה הלב של העם היהודי, אבל עדיין אנחנו זקוקים לרבבות יהודים שיוכיחו ברגליים שההר יקר להם ושהם משתדלים למענו, ואז נוכל ודאי להגיע למקום לבנות את הבית השלישי.
אז לפני הבית השלישי אני רוצה לשאול אותך, האם בתקופה שבה היית בכנסת והיו תקופות גם של די ידידות, אפשר לומר, בינך לבין ראש הממשלה, היית יושב על אוזנו, מה שנקרא, בנושאים מסוימים, והצלחת להבין למה עדיין כל מי שממלמל בהר הבית, אחת דינו להיות מגורש מהמקום? זאת אומרת, למה זה קורה? אולי מהדברים שראית בכנסת לא ראית לפני זה?
בואו נעשה קצת סדר. קודם כל, זה ברוך השם זה כבר לא ככה.
היום אפשר להתפלל?
אנחנו ראינו מהפכות שלמות, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני 4 שנים כל יהודי שהיה עולה להר הבית היה קורבן לאלימות פיזית, מילולית, צרחות, היה פשוט מהומת אלוהים, וברוך השם באמת אפשר לשבח את השר גלעד ארדן, אבל בתמיכת ראש הממשלה ובתמיכת הגורמי הביטחון, הוצאו מחוץ לחוק, התנועה האסלאמית הצפונית והמורביטון, המורביטת, הם גורשו מהר הבית, והיום גם יהודים שעולים להר הבית אפילו לא מלווים על ידי אנשי וקף. המשטרה הרבה יותר סובלנית, כל קבוצות היהודיות שעולות להר הבית מתפללים, משננים. זה נכון שעדיין אי אפשר להתפלל במניין, זה נכון שעדיין אי אפשר לעלות עם תנך או עם סידור, וזה בעזרת השם צריך לשתנות, אבל קודם כל אסור להעלים עין מהשינויים שקרו, ובאמת אני שמח שהייתי בכנסת בזמן שהם קרו. אני רוצה להזכיר לך, כשאני נבחרתי לכנסת היה אסור לחברי כנסת להיכנס להר הבית, אני הגשתי בגץ, ובעקבות הבגץ זה שונה, וחברי כנסת עולים להר הבית, ושרים עולים להר הבית, אבל גם המאות יהודים שעולים להר הבית, ככל שהמספר הזה יגבר, ככל שרבבות יעלו להר, בוודאי שיהיה פה שינוי גם כלפי העולם המוסלמי. אבל עכשיו, אגב, זה לא רק לגבי יהודים. אני פעיל, כמו שאמרתי, בארגון שלי שלום ירושלים, לחיבור לירושלים גם של העולם הלא יהודי. כי אני באמת חושב שירושלים צריכה להיות מרכז עולמי לתורה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה, או מדבר השם ירושלים, וציון זה ודאי הר הבית. ולכן אני פועל כיום על להערך לכנס בינלאומי ללימוד תנך שיצא מירושניים, ואנחנו צריכים שער הבית יהיה לא רק מרכז עולמי לתורה, אלא גם מרכז עולמי לתפילה, ולכן אני מנסה לחנך את העולם שביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, והבית צריך להיות מרכז של תפילה, ובוודאי שצריך להיות מרכז של שלום, כי לא יישא גוי אל גוי חרב ולמדו על מלחמה. זה מסר כלל עולמי, אנחנו השבת נקרא על אברהם אבינו ש... נצטווה ללכת והוא מקבל ברכה, ובסופו של דבר ברכה, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. ולכן היעד שלי להבנתי של הציונות דור הבא, זה באמת שציון, שציון זה הר הבית, כתוב, אני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, ציון זה הר הבית, ואיך אנחנו דואגים שציון, שהר הבית, יהיה המרכז הרוחני של העולם, גם לקידום התורה, גם לקידום התפילה, וגם לקידום השלום, והכל תוך חיבור לקדוש ברוך הוא. וכל זה מתחיל ומתחיל בראש ובראשונה בעלייה המונית של יהודים ושל לא יהודים שמאמינים בהשם אחד ושמו אחד להר הבית. ואני שמח שברוך השם הפעילות הזאת צוברת תאוצה, אבל עדיין צריך עוד ועוד, וככל שיותר יהודים יעלו הדברים ישתנו.
איך אתה מגיב לכל אותם דווקא אנשים בציונות הדתית, ואתה מכיר אותם היטב, שהדבר הזה מפחיד אותם, מפחידה אותם הבטה של גורמים נוצריים ברחבי העולם לכיוון ירושלים, לכיוון הר הבית, מתייחסים לאבנגליסטים והחזון הלא ברור והנתון בסימן שאלה שלהם, מתייחסים לעוד כל מיני גורמים שאומרים, זה שלנו אבל, זה שלנו אבל זה זמני, והרבה מאוד יהודים חוששים ממה שאתה מקדם.
תראה, אני לא פונה רק לאוונגליסטים, אני פונה לכלל העמים, אבל צריך לדעת שמצד אחד, שינויים תמיד מעוררים בעיה. אתה יודע שלאחרונה ציין במרכז הרצל 100 שנה לפטירתו של, לא לפטירתו, לבית שנה להרצל, ובאמת הדגש של הרצל כשהוא התחיל, הייתה התנגדות כלל עולמית, בוודאי בעולם היהודי, אבל גם לא רק בעולם היהודי. אבל צריך לדעת שמשך כל הדורות אנחנו התמודדנו עם הגויים ששנאו אותנו. עכשיו ההתמודדות עם הגויים שאוהבים אותנו. העולם האוונגליסטי והעולם הגוי שתומך בישראל הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, אם זה בעברת השגרות ירושלים, אם זה בקידום מאבק בלתי מתפשר באלה שעוסקים בדלגיטימציה של ישראל. אני לפעמים מתפלא על כל מיני כאלה שמתנגדים לקשר עם האוונגליסטים, אבל מקדמים קשר עם עולם מוסלמי קיצוני. אנחנו כמובן צריכים להיאבק בעמדות שהן שקריות, או בעמדות שהן פוגעניות בישראל, אבל אנחנו בוודאי צריכים לעודד חיבורים. אנחנו אמרתי לך, נברחו בך כל משפחות האדמה, זה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה נבואת ישעיהו, זה נבואת מיכה, ואנחנו רואים בזכריה וביואל, איך שהדיבור על השותפות של העולם הלא יהודי, ובנו בני נחר חומותי, איך שותפות של העולם הלא יהודי, בחזון שיבת ציון, אני יכול להזכיר אולי שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון, כתוב, אז יומו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה, ורק אז אנחנו שמים לב שיגדיל השם לעשות עמנו. לפעמים אנחנו צריכים שגם הגויים יזכירו לנו את התפקיד שלנו, או כמו שרואים בשיר השירים, שבנות ירושלים עוררות את האהבה, ולפעמים אנחנו זקוקים לאומות שיוררו את האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי לפעמים העם היהודי לא כל כך זוכר שתפקידו הוא תפקיד רוחני בעולם. רש"י אומר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, השם שהיה אלוקינו הופך להיות השם אחד על כל העולם, וזה הבסיס של האמונה שלנו, שהייעוד שלנו בדור הזה, אחרי שהקמנו את המדינה הזאת, לדאוג שהמדינה הזאת תהיה מקור לברכה לעולם כולו, וזה מתחיל בזה שנחבר את העולם כולו דרך הר הבית לאמונה בהשם אחד ושמו אחד.
לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך, להחזיר אותך לעניין שהזכרנו בתחילת הדברים, ההתנגשות. מה אתה זוכר מהלילה?
אני זוכר היטב את רגע הירי ואת השניות הספורות עד שאיבדתי את ההכרה. אני זוכר את ידידי שי מלכה ומורי החלמיש שטיפלו בי, ואני זוכר את שי, לא אשכח את המשפט שהוא צועק לאוזן שלי, הרב יהודה, אל תלך לנו, אנחנו זקוקים לך. אז איבדתי את ההכרה, באמת הייתי בתרדמת למשך 10 ימים, אבל אני זוכר שלפני זה, הכינוס שעשינו במרכז בגין, אם היה שם את אלי בן דהן שהיה סגן שר, והיה חברת הכנסת מירי רגב ושולי מועלם, והיו שם רבנים שבאמת באו, וזאת הייתה מהפכה של ישראל חוזרת להר הבית. ולכן בעניין הזה אני בהחלט מרגיש שעטפו אותי גם אנשי הרפואה פה בישראל, כמובן מגן דוד אדום ואיחוד הצלה ושערי צדק, ולאחר מכן תהליך השיקום שלי, הביטוח הלאומי והדסה, אבל גם התפילות ברחבי הארץ וברחבי העולם, כל מקום שהלכתי, עד היום הזה, אגב, אנשים כל הזמן רואים אותי, מיד נזכרים באירוע, מה שלומך, איך הבריאות שלך. אני מרגיש שזה היה רגע של סולידריות כלל ישראלית בוודאי, ואנחנו בדיוק בימים האלה שזקוקים כל כך לאחדות הזאת. אני חושב שאנחנו עם שכולו מלא באור ובסולידריות ובאהבה, וחבל שפעמים על מרקע אנחנו מתרשמים שכולנו מפולגים. אני חושב שאם אני זוכר משהו, זה באמת את תחושת האהבה שעטפו אותי בימים שאחרי הפיגוע, וזה, את זה אני לא אשכח לעולם.
מה אתה זוכר מהשניות הראשונות שהתעוררת?
הרגע הראשון שהתעוררתי זה מצחיק, היה, הבן שלי עמד לידי, זה היה ליל שבת, זה היה 10 ימים אחרי האירוע, היה ברביעי בלילה, ואני התעוררתי, זה היה ליל שבת, הבן שלי עמד לידי, והוא שר לי את קבלת שבת, וזה היה לי נורא מוזר, כי אני חשבתי שזה היום למחרת. זכרתי שירו בי, ואני פתאום מתעורר יום למחרת, ופתאום הבן שלי לידי שר קבלת שבת, ולא לא הבנתי, וגם לא יכולתי לדבר איתו, והסתכלתי, ולא הבנתי מה קורה, ואני זוכר את הימים המאוד קשים, שהייתי במאבק לנשום, והיה לי העיקר הפגיעה שלי היה בריאות, אני זוכר את הלילות, שעברתי כל דקה, מנסה להוציא עוד נשימה, ועוד נשימה, ולא יכול לדבר, זאת הייתה המצוקה, אבל באו, אני זוכר את הרב אמר שבא לבקר אותי, אני זוכר את השרה בריאות אז דאז גרמן שבא לבקר אותי, אני זוכר את הילדים שלי ואת אשתי שסביבים, מקיפים אותי, את האחים והאחיות שלי, את ההורים שלי, אני זוכר את, את כל הנוכחות בתוך, בבית חולים, אבל באמת הרגע הראשון שאני זוכר שפתחתי את העין, הזיכרון הראשון שלי היה של הבן שלי שר לצידי, לחד עודי, זה תמונה שעכשיו, כל תוך כדי שאני מספר לך, אני דומע, כי ברוך השם, הילד הזה כבר בן 19, אז הוא היה בן 14, וזה היה תמונה שבאמת להתעורר לתוך קצת לחד עודי לקראת קלה, שזה כל הלחד עודי הוא צמאון להשם, נקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה.
ותוך כדי כך שהוא שר, הוא פתאום רואה שמה שהעיניים שלך נפקחות?
כן, זה אירוע שככה הוא הלך לקרוא לאשתי, אני זוכר את זה ככה, אשתי גם זיכרונה לברכה, אולי באמת כדאי לציין שאני ניטלתי באירוע הזה, אבל אשתי מאותו יום בעצם נכנסה, אשתי יפי זל, נכנסה למחלה קשה מאוד של פוסט טראומה, שהיא לצערי לא שרדה אותו, ובאמת מגיע לה אלפי תודות על השעות ומסביב לשעון, שהשקיע בטיפול בי, והכאב הגדול על אובדנה של אחרי 26 שנות נישואים, וזה באמת, אין מילים לתאר את ההתמסרות שהיא התמסרה בטיפול בי, ועד כדי כך שבאמת היא לא עמדה בזה, היא גם עמדה שם לידי בזמן הירי. ברוך השם, זכיתי גם בעניין הזה לאיזשהו נחמה, אני נשוי 9 חודשים ו-13 יום.
אתה מסופר את הימים.
כן, היום זה יום הנישואין, 9 חודשים ו-13 יום. מחר יש לי יום נישואין, 9 חודשים ו-14 יום. אני, ברוך השם, זכיתי לאישה מסורה, הדס דיסין, ברוך השם, אישה גדולה, אבל בהחלט אשתי הראשונה, יפי, שמורה לה בליבי הרבה על המסירות שהיא מסרה את עצמה למעני.
לסיום, ממש לסיום, עד כמה מדגדג לך החיידק הפוליטי?
אוי, ממש, 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 ממש לא.
ממש לא.
אהבתי להיות בכנסת, אני מאוד נהניתי להיות בכנסת, אני מרגשתי גם זכות עצומה להיות בכנסת, אבל געגוע ממש לא, כי אני ממש ראיתי את הכנסת ככלי עבודה לקדם את מה שאני עושה, והיום הכלי עבודה הוא אחר, אתה יודע, הרבה פעמים היו שואלים אותי, תגיד לי, מה אני צריך לעשות כדי להיות חבר כנסת? אמרתי לו, אם אתה שואל את השאלה הזאת, מיד, תמיד, אם אתה שואל את השאלה הזאת, אז אתה לא מתאים לכנסת. כי מי שהיעד שלו, המטרה זה להיות חבר כנסת, לא צריך להיות בכנסת. הכנסת זה עבור מי שיש לו יעד, שהוא מאמין במשהו, ורוצה להשתמש בכנסת ככלי לקדם. אבל אם היעד שלך, לא משנה מה, אני רוצה להיות חבר כנסת, מקומך לא שם.
יהודה גליק, אני, כמובן אנחנו מאחלים לך...
אנרגיות חיוביות לכולם.
בריאות,
שפע טוב.
ומסיבות טובות לטובת עם ישראל, תודה רבה.
תודה רבה, 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 נקבל ממך ברכת כהן, זה תמיד טוב.
כל טוב, שלום שלום.
כל טוב, שלום שלום.
נדמה שניתן לתמצת את עיקר השסעים המלווים את אזרחי ישראל במערכות הבחירות האחרונות, ובכלל בשנים האחרונות, במתח שבין היותה של מדינת ישראל יהודית לבין היותה דמוקרטית, אלה נותנים את הבחורה ליהודית ואלה לדמוקרטית, ומכאן מקורן של לא מעט מחלוקות. אנחנו אומרים שלום לעיתונאי, הפובליציסט, הסופר, דוב אלבוים, שלום לך.
שלום וברכה, שמעון, שלום למאזינים.
בספר, ספר הענק, אפשר לומר, שיוצאת לאור ואתה משיק בימים אלה, מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, אתה בעצם מכנס שורה ארוכה של מאמרים שמנתחים בעצם כל משפט וכל עמדה שנמצאים במגילת העצמאות, ובאחד המאמרים שעליו אתה חתום, אתה עוסק בסוגיה הזו, לאן נעלמה המילה דמוקרטיה ממגילת העצמאות. זה לא מדובר, נכון. לא מדובר בטעות, בטיוטות, היא הייתה והיא הוצאה. אז מה קרה
כן. שם? כן, תן לי רגע ברשותך לתת רקע קצר על המיזם הזה שהובלתי ועכשיו יצא לאור, מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי. זה פעם ראשונה שאנחנו לוקחים את הטקסט הקנוני של מדינת ישראל, עליו חתמו כל נציגי היישוב היהודי, מהימנים הכי גדולים ועד השמאלנים הכי גדולים וקומוניסטים. זה, לקחנו את המגילה הזו והתייחסנו אליה כמו טקסט קודש, זאת אומרת פסקה פסקה, מילה מילה, צירופי לשון ייחודיים, בדקנו אותם אחורה בתוך המקורות היהודיים, ובסופו של דבר זה לא רק כינוס, זה יצירה, כי בעצם הזמנו במיוחד מאמרים מטובי הכותבים, ההוגים, החושבים, החוקרים, האומנים בארץ, וביקשנו מכל אחד ואחד מהם להתייחס לסוגיה מסוימת שעולה מתוך מגילת העצמאות והרלוונטיות שלה לימים האלה. זאת אומרת, זה לא רק פרויקט שהולך אחורה, זה הולך קדימה. זה בעצם שואל מה החזון של מדינת ישראל לאור המגילה הזו, לאור הערכים שהטביעו האבות והאימהות המייסדים בתוך המגילה. אז זה קצת רקע.
רגע, אני אשאל אותך, לפני ש... אתה יודע מה, לפני שנעבור. בטוח שהחזון והערכים צריכים להיבחן על סמך מסמך, חשוב ככל שיש, אבל הוא נכתב לפני 70 ושנים, ואולי דברים משתנים, המציאות משתנה, ומותר לנו גם לתת כמה סימני שאלה על המגילה.
תראה, אני חושב שזה מה שאני עושה. יש פה הרבה סימני שאלה. כן, אני בודק כל דבר, אני לא מקבל את זה כטקסט קדוש במובן הדתי שאסור לשאול אחריו שאלות, אלא אני מקבל את זה כטקסט קדוש, כטקסט מייסד. זה הטקסט המייסד של מדינת ישראל, זה כמו ההכרזת הצהרת העצמאות האמריקאית, כן, זה טקסט המייסד, זה אבן היסוד של המדינה הזו, זה בעצם הטקסט שבקריאתו בן גוריון הפך את היישוב העברי בישראל למדינה, כן, ברגע שהוא קרא את המילים של הטקסט הזה, נוצרה המדינה. זה כמו, תסלח לי על ההשוואה, אבל מבחינתי זה רגע של התגלות, לא פחות ממעמד הר סיני, כן, יש פה רגע שלא היה כדוגמתו בעם היהודי יותר מ-2000 שנה, חזרה לארץ, להכניס את התנך ואת הערכים של היהדות וחזרה לתוך מדינת ישראל שכך הוא שמה, זה רגע עצום בתולדות ישראל, והרגע הזה התרחש על ידי המילים האלה. אי אפשר להחליף את המילים האלה, אפשר לשאול, אפשר להתווכח, מותר להגיד אני חולק, וזה מה שאני עושה בספר, משמאל, מימין, דתיים, חילונים. זה לא שייך רק לציבור אחד, זה שייך לכולנו. זה הדבר שיכול להחזיק אותנו ביחד.
אתה אומר מותר לחלוק, אבל צריך להכיר בחשיבותו של המסמך. עכשיו כן, בוא ניגש כן. לשאלה הזו שאתה דנת בבא, באותו כן, מאמר זה, ספציפי. דמוקרטיה, זה, איפה היא?
זה באמת אחד הדברים שהפליאו אותי. רוב האנשים שאתה אומר להם יהודית ודמוקרטית, הם חושבים שזה כתוב במגילת העצמאות. וגם אני חשבתי כך לתומי לפני שניגשתי לעיין במגילת העצמאות, ובאמת פתאום אתה רואה שהמילה דמוקרטיה לא מופיעה בכלל במגילה. אומנם כל הערכים הדמוקרטיים מופיעים בפסקה 13, שוויון, ללא הבדל, גזע, דת, לאום ומין וכן הלאה, אבל המילה עצמה דמוקרטיה לא נמצאת במגילה, בניגוד לזה המילה יהדות, עבריות, ישראליות מופיעים כהנה וכהנה, וזה מאוד מאוד הפליא אותנו, אני וחבורת האנשים המופלאים בבינה שעזרו לי לעשות את הפרויקט הזה, התחלנו בעצם לחקור מה קרה בנוסחים הקודמים של כל הוועדות שכתבו וחיברו את הטקסט הזה בשבועות שלפני הקמת המדינה, ואז גיליתי להפתעתי שבאמת המילה דמוקרטיה הופיעה ברוב הנוסחים של הוועדות השונות, ומי שהסיר אותה מהמגילה זה לא אחר מאשר מי שהיה אז שר החוץ של היישוב העברי, משה שרת. הוא הוריד את המילה דמוקרטיה, וזה הרי דבר מפליא, כי הוא הרי היה ללא ספק איש שמאל, אפשר לקרוא לזה, סוציאליסט, לגמרי מאמין בערכים הפלורליסטיים, היה איש מאוד ליברלי. איך יכול להיות שהוא הוריד את זה? ופה נכנסנו לעובי הקורה, ומסתבר שגם בן גוריון לא רצה שתופיע המילה דמוקרטיה במגילה, כי הוא חשש שהמילה דמוקרטיה תזהה את מדינת ישראל עם כל מיני מדינות שהיו תחת שליטת הסובייטים, וגם כן קראו לעצמם דמוקרטיה, כמו למשל צ'כוסלובקיה שנשלטה אז בידי הסובייטים, וגם כן קינתה את עצמה דמוקרטיה. זאת אומרת, ברעיונות אחר כך שהוא נתן לעיתונות וגם ביומן שלו, הוא כותב שיש עוד סיבה, הוא רצה שהדמוקרטיה הישראלית לא תקום על פי דגם זר, אלא שתכונן פה דמוקרטיה ששואבת מתוך הערכים היהודיים, מתוך מה שהוא קרא חזון החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. זאת אומרת, בן גוריון ומשה שרת כנראה רצו להשאיר מקום לבנייה של דמוקרטיה ייחודית שתפורה יותר נכון על הבסיס היהודי הישראלי, שיש בו מורכבויות אחרות מאשר שיש למדינות אחרות.
אבל הבסיס היהודי הזה הוא לכאורה, ויש רבים שרואים את זה כעיקרון, כעיקרון יסוד אפילו, די סותר את הדמוקרטיה. הוא רואה הבדל בין יהודי לגוי, גם בין גברים לנשים, אנחנו רואים את זה לאורך שנות התלמוד והמשנה, יש לא מעט הגדרות שהן לא בדיוק מסתדרות עם השוויון הזה, דת, גזע ומין.
תשמע, אתה נוגע פה בשאלה מהותית מאוד שנגעתי בה במאמר בספר הזה, והיא השאלה, בוא נשים אותה על השולחן ללא כחל וסרק. האם העובדה שהיהדות, המקרא כבר, אומר שעם ישראל הוא עם נבחר, עם סגולה, עם קדוש, עם עליון, האם זה אומר, וכל המילים האלה שאמרתי זה ציטוטים מהמקרא, האם המשמעות של כל המילים האלה זה שיש איזושהי העדפה לעם ישראל? האם הגזע הישראלי, היהודי, הוא גזע משובח יותר? האם זו גזענות? זה בקיצור, האם היהדות גזענית? והמחקר שלי בדק את כל ההופעות במקרא, ומה שגיליתי שיש הבדל עמוק בין בחירה במובן הגזעני לבחירה במובן של יהוד. ומגילת והמקרא, שכל מייסדי המדינה היו כל כך קרובים אליו, מסרטט את הדברים בבהירות. כן, יש אסכולה גזענית גם כן בתוך היהדות, אבל כפי שאומר שלמה המלך בחנוכת בית המקדש הראשון, בית המקדש צריך להיות פתוח לכולם, ירושלים צריכה להיות פתוחה לכולם, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת, יש תפיסה של נבחרות וסגולה שהמשמעות שלה היא לא גזענות, הגזע שלי יותר טוב ויותר עדיף ולכן יש לו יותר זכויות מגזע אחר, להפך. אז זה שאני נבחרתי, זה שאני בן לתרבות היהודית המופלאה הזו, ששורת לאורך כל כך הרבה דורות, זה אומר שיש לי ייעוד בעולם. יש לי ייעוד להביא את החזון של החירות, הצדק והשלום לכל בעלי עולם. זאת אומרת, יש פה תפיסה של יהדות כייעוד, וזו הייתה התפיסה שלדעתי הובילה את מייסדי המדינה במגילת העצמאות.
אז למה לא להגיד את זה בצורה ברורה? זאת אומרת, למה צריך להזדקק לרעיונות מאוחרים שככה יתרצו לנו איפה המדינה, המילה דמוקרטיה נעלמה? אולי היה נכון.
תשמע, הם בכלל לא אהבו, הם לא אהבו מילים לועזיות, הם כמעט לא הכניסו מילים לועזיות בתוך המגילה, רק במקומות שמוכרחים. ואני רוצה להזכיר לך שבזמנו שכתבו את המגילה, השאלה לא הייתה כמו השאלה שעכשיו אנחנו דנים בה במדינת ישראל, מה המשקלים בין דמוקרטיה ליהדות. השאלות אז היו שאלות אחרות, אלו היו שאלות של הישרדות, הפנים היו מול רוסיה הסובייטית ולא מול המערב. זאת אומרת, המערכות המדיניות באותה תקופה היו שונות לגמרי. מגילת העצמאות, אני חושב, אם אתה שואל אותי מה הלוז שלה, מה הסנטר שלה, הוא ללא ספק החיבור שהם עושים בין ההיסטורי למסורתי. ככה פותחת המגילה, כן, בפסקה השלישית שלה, מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב למולדתם העתיקה. ההיסטורי והמסורתי, וו החיבור הזו, כן, בין ההיסטוריה מפוארת, בין העבר המפואר, מבחינה ריאלית, מבחינה היסטורית, וגם מבחינה מסורתית, כן, גם ההקשר הרוחני, היהודי, הדתי, הם כל הזמן עבדו על החיבור הזה. זו הסיבה שהם חתמו את הפסקה 19 מתוך ביטחון בצור ישראל, כפי שאני מוכיח בספר הזה. זה לא נכון מה שבדרך כלל חושבים, שבן גוריון הכניס את המילה צור, את הביטוי צור ישראל למגילה, בגלל שהדתיים לחצו. זה פשוט לא נכון. מי שעובר על הפרוטוקולים של מנהלת העם, רואה שבן גוריון, שהביטוי הזה נטבע על ידי המנסח הראשון של הטיוטה הראשונה, יעקב בהם. זאת אומרת, הביטוי הזה קיים במגילה מהרגע הראשון שהיא נולדה. היו כאלה מהקומוניסטים שלא היה להם נוח, והם התחילו להעלות כל מיני טרוניות וקושיות, ובן גוריון סתם להם את הפה. זאת אומרת, בכלל לא היה לו מחשבה לרגע להוריד את זה. זאת אומרת, הוא שם את מתוך ביטחון בצור ישראל, מתוך החיבור הזה, מתוך החיבור הזה שמייסדי המדינה ניסו לעשות בין היהדות, בין המקורות של היהדות, ובין החיים שלהם בכאן ועכשיו, והעתיד של מדינת ישראל. הם באמת ראו את הדברים האלה, והם חשבו הפטנט פה יהיה ייחודי, כי יהיה פה אלכימיה, ניסיון לחבר רעיונות שונים, מקורות שונים, השקפות עולם שונות, לחבר אותם לתוך השורש של היהדות והמקרא. זו הייתה הכוונה שלהם.
האם, דוב, אני רוצה להציע כאן איזושהי הצעה, אולי תבטל אותה ככה במחי יד, וזה בסדר גמור.
חלילה, חלילה.
אולי ידע בן גוריון וידעו שרת וכל מי שהיה סביבו, שכשאתה 700 או 710 אלף יהודים...
לא, היו פחות, היו 600 אלף כמספר יוצא מצרים.
כן, זאת הסברה שהצמידו את זה למספר יוצא מצרים, אבל נדמה לי שיש אנשים יותר סגורים על 700 או 710 אלף, לא משנה, אבל אלה סדרי הגודל, והרוב העצום בתוך ארץ ישראל הוא רוב ערבי, אולי לא כדאי במציאות כזאת לדבר על דמוקרטיה, כי אז נצטרך להיכנס אל תוך הסיפור הדמוגרפי ולהסתבך איתו.
אם אתה צודק, לשיטתך, הם היו צריכים לבטל את כל הפסקה 13, שמדברת על שוויון ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, לשון וכדומה. והיה צריך לבטל את הפסקה ה-16, שם הם אומפונים לאזרחי מדינת ישראל הערבים, גם בתוך התקפת הדמים, כן? אני מזכיר שהמלחמה כבר התחילה. מגילת העצמאות פונה לאזרחי ישראל ומציעה להם שותפות מלאה ושווה. משותפות מלאה ושווה. זאת אומרת, יש שתי פסקאות שבעצם אומרות ההפך ממה שאתה
אומר. אולי הפסקאות האלה הן מתעסקות יותר בנושא האזרחי, ולאו דווקא המדיני, פוליטי, הנהגתי.
לא, כתוב במפורש, זכות מלאה ושווה בכל המוסדות הפוליטיים המתאימים לכך. זאת אומרת, יש פה את כל השוויון המלא, כן? אני חושב שפסקה 16 עדיין לא יושמה במדינת ישראל. כן? יש פה אמירה ברורה, ואני חושב שצריך להקשיב לה, כן? מדינת ישראל מזמינה אותם ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה, ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. זה מה שכתוב במגילה, הרי זה מדהים, מצילות הרוח, העוצמה המוסרית שיש בפסקה הזו, שבתוך התקפת דמים אנחנו מושיטים יד שלום לאזרחות מלאה ושווה. אני חושב שזה מצמרר לחשוב כמה אנשים האלה היו גדולים. הם הרי לא היו לפלפים, הם לא היו חנונים. האנשים האלה ניהלו את מלחמת העצמאות. האנשים האלה שפכו את דמם כל הזמן. ובתוך המלחמה האיומה הזו, הם מעיזים להושיט יד שלום, כי הם חשבו שזה הערך החשוב ביותר ביהדות כמעט.
אז אם אנחנו מסכמים בסופו של דבר את התפיסה שעולה מהדברים, המילה דמוקרטיה הוסרה על מנת לאפשר לעם ישראל לייצר דמוקרטיה יהודית משלו, משהו שהוא לא, שאין לו מקבילה בעמים.
אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה מה שעלה מהמחקרים שעשינו במגילה, ואני באמת מציע לכל מי שמתעניין לקחת את הספר בידה, מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, לא היה כדבר הזה. סליחה שאני מעיד על עיסתי, אין ספר כזה, זה רגע מיוחד במדינת ישראל. אתה יכול לקרוא פה על החזון, על העבר, על ההווה, העתיד, ממגוון, כל גווני הקשת הפוליטית, הדתית והאזרחית במדינת ישראל.
אז רגע לפני שאנחנו מסיימים ונפרדים, אני רוצה לשאול אותך באמת על הספר, הערה קטנה, הוא ספר אב קרס, הוא ספר כבד. כבד לא רק במהותו, אלא גם תמרים אותו מהשולחן, הוא כבד. זה נראה שהלכת על זה במודע. זאת אומרת, אתה מוסיף תמונות, אתה לא מנסה לחסוך בגרפיקה כדי לצמצם אותו. לא חששת מתוצר שלא יהיה כליל לקריאה וככה לרכבת?
תשמע, אני לצערי או לשמחתי לא מהאנשים שכותבים בשביל קריאה חפוזה, ובמיוחד פרויקט כזה שאתה יודע, זה פרויקט שצריך ללמוד אותו. אני מייעד אותו לבחורי ישיבות, לתלמידי מכינות, לבוגרי קורסים מתקדמים בצהל ובשירות הביטחון, אנשים שצריכים להוביל דעה אחר כך במדינת ישראל, וזה טקסט שצריך ללמוד אותו כמו גמרא. כמו שגמרא זה לא דבר שקוראים בקלילות, כך גם את מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי צריך לתת לה את המקום הראוי לה בתוך החיים שלנו.
כן, בהחלט, אפשר גם אפילו להוריד עוד מדרגה, אפשר להישאר גם עם תנועות הנוער ככה, מדריכים וחבורותיהם שצריכים לדון קצת, כן, בערכים, כן, לפני שעוברים.
כן, כל מי ששואל את עצמו, כן, שאלות עמוקות של זהות כיום במדינת ישראל, ויש הרבה כאלה לשמחתי.
דוב אלבוים, אני מאוד מודה לך על הדברים. מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, אם לא אמרנו את השם מספיק, אז הנה אנחנו עוברים אותו גם עכשיו. תודה רבה לך.
תודה שמעון על הקשב, תודה רבה.
טוב, שלום שלום.
שלום.
עכשיו אנחנו רוצים לספר על הצגה חדשה של תיאטרון אספקלריה. הצגה קצת שונה ממה שראינו עד היום, כי ההצגה הזו מעלה לראשונה בציונות הדתית על במה אחת שחקנים ושחקניות. איך הדבר הזה בדיוק מסתדר? שלום, אנחנו אומרים למנהל התיאטרון חגי לובר, שלום לך.
שלום שלום לך ולמאזינים.
אז מה יהיה? אנחנו לוקחים את הגדר כל פעם עוד כמה צעדים קדימה, איפה נגיד שזהו, תקענו אותה ויותר לא מתקדמים?
בהלכה, כמובן. זה הדבר האחרון. וכיוון שנשים וגברים שבמקום עבודה שעובדים ביחד, זה דבר שהוא מקובל וקורה בכל המקומות. ואני לא חושב שיש מישהו שצפר מצפצף. אז גם התיאטרון שעד עכשיו, מחוסר היכרות אני חושב, שמו אותו במחלקת כאילו זה חוף מעורב, אז עכשיו הוא חוזר לחיקה של העבודה המעורבת, של נניח תחנת רדיו שיש בה שדרנית, ויש בה שדרן, כל המקומות האלה, כמו למשל ערוץ 7 נדמה לי, כן? יכול להיות?
יש משהו כזה, כן.
יש משהו
אבל
כזה.
אבל בכל זאת, בכל זאת.
יש מחיקה ויש הכל.
אז אנחנו רוצים לעשות לעצמנו אולי קצת חיים קלים, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שעל הבמה, בעבודה שלפני ועל הבמה עצמה, נוצר משהו בין השחקנים השונים. וכאשר זה בין שחקן לשחקנית, הדברים יכולים בהחלט לעבור גבולות, לא ברמה הלכתית שאולי ישר בשולחן ערוך היא כתובה. מדובר ברמה האינטימית שנוצרת בין שחקן לשחקנית. מדובר בדברים אחרים שאולי לא חשבו עליהם.
אתה יודע, שימון, 20 שנה לא עשינו הצגה מעורבת מהתפיסה הזאת. כלומר, שבאתי מישיבת מרכז הרב להקמת תיאטרון אספקלריה, פחות או יותר זה היה הסדר, אז כך חשבתי. חשבתי שיש בעבודה של שחקנים משהו שהוא מעבר, משהו שהוא אחר, משהו שהוא שונה, בדיוק שאתה מתאר. לקח לי כמה שנים כדי להיות בטוח ב-100%. שהקשר הזה יכול להיווצר ויכול לא להיווצר. הוא יכול להיווצר בצוות מורים מעורב, הוא יכול להיווצר במשרד מעורב, והוא יכול לא להיווצר בחדר חזרות. אין שום הבדל, ולו גם הקטן ביותר, בין אנשים שיוצרים יחד, וזה יכול להיות לצורך העניין, יוצרים אפיק חדש להשקעה בנקאית בבנק ישראל, לבין אלה שיוצרים יחד סיפור. זה, אין בזה הבדל. עכשיו, אני מכבד את אלה שאומרים, לעולם לא יושב ויצור, לעולם לא יושב בישיבת צוות מעורבת, לעולם לא יושב במפלגה מעורבת. מי שמקבל על עצמו להחמיר, תבוא עליו ברכה אישית, ולא בטוח שברכה ציבורית. מבחינה ציבורית צריך לשקול טוב טוב, אם זה נכון שתהיה מפלגה, שאין בה בכלל נשים, למשל, או שנדיר נשים מבנקאות. אבל רוב האנשים שהם שומעים תיאטרון, כיוון שזה נתפס אצלם אוטומטית, זה מה שקורה במוח, אפילו שלך, כיוון שזה נתפס אצלם אוטומטית, עם פריצות מכל סוג שהוא, וכיוון שאפילו הסרט הכי צנוע שהראו להם, זה סרט שבו שחקן לפחות נוגע, לא מחבק, אם לא מנשק שחקנית, אבל זה נחשב צנוע, כי לפחות לא רואים אנשים ללבקדים. אז אדם כזה רואה שתיאטרון או קולנוע, כל דבר כזה, ואם שחקן ושחקנית עובדים ביחד, בהכרח, הבהכרח הזה, זה כל הסרטים שהוא ראה, וכל, אם הוא ראה הצגות בכלל, כל ההצגות שהוא ראה בתיאטרון הפיל, ולכן צריך למתוח קו ולהגיד לא, נכון, בסרטים בעולם החילוני, אפילו שאין שם כל כך קשר בין שחקן לשחקנית, שם באמת יש בעיה הלכתית, הלכתית של נגיעה, של ערווה, של כל הדברים האלה. אצלנו זה לא קורה, ובמובן הזה, אתה יושב עם המפיקה שלך, בהנחה שיש לך, ואתם יוצרים יחד תוכנית, יכולים לקרות דברים, יכולים לא לקרות דברים. זה מאוד מאוד תלוי בכם, מאוד תלוי בהכוונה של המקום שבו אתם נמצאים, וזה מאוד תלוי בגבולות עדינים שאנשים יוצרים לעצמם, שאלה גבולות שלא ניתנו להיכתב בהלכה. עד כמה בן אדם אומר, אתה יודע, זה החיוך הקטן, זה השלום, זה ניגון השם, אני יכול לפרט לך, בכל זאת אני בא מעולם של משחק וסיפורים. זה הדברים הקטנים האלה. ואצלנו זה לא מחייב בכלל. זה אשר לעבודה של שחקן ושחקנית, כאשר הם מקצועיים. זאת אומרת, בתי ספר למשחק אני לא מציע לערב אותם, ובאמת בבית ספר למשחק שלנו יש רק נפרד. אבל שחקנים ושחקניות שהם מקצועיים, וזה מקום העבודה שלהם, והם ניגשים להצגה, לטקסט, למחזה, באופן מקצועי ונכון, אין בזה שום סכנה יותר מאשר מקומות אחרים, יותר מאשר אישה שניגשת לרב לשאול אותו שאלה הלכתית, והיו דברים מעולם גם שם, למרות הסביבה הסטרילית. אני מניח שבסביבה הסטרילית של רב, ושם אנשים מרגישים פחות צורך להיות זהירים. אצלנו בתיאטרון הספקלריה, בכלל, כל המגע בין גבר ואישה, כל הקשר בין גבר ואישה, הוא קשר מאוד, מאוד עדין, ומאוד נעשה בזהירות יתרה, וכך זה בנוי.
ואין איזשהו חשש.
אני אגיד לך משהו מעניין, אני אגיד לך משהו מעניין, למרות שאתה נותן לי לדבר, אני כל כך מעריך את זה, שאתה לא חותך אותי בשביל. אבל...
ואיפה שאתה אומר את זה בדיוק
שחתכת. אני אמר לך משהו, כשכתבתי מאמר, אז כתבתי ש-20 שנה בחדר החזרות היו או רק נשים או רק גברים, בעוד שבמשרד שהתנהל חדר, שהיה חדר ליד, רק קיר הפריד ביניהם, המשרד היה מעורב לחלוטין, כדרכם של משרדים. והיה שם יום קשר ויצירה, שאני לומר, שיווק זה יצירה, פרסום זה יצירה, ועל הסתירה הזאת לקח לנו זמן לעמוד, שעבדנו עליה, עשינו.
השאלה...
שמתי נקודה.
בסדר גמור. השאלה שהתחלתי לשאול זה האם... כאשר אתה מציב עכשיו את ה... לוקח עוד כמה צעדים קדימה, והכל עדיין בגדר ההלכה, האם מטרידה אותך האחריות שאולי אתה צריך לקחת, כי באיזשהו מקום אתה מתווה דרך, בתיאטראות הציונות הדתית, אפשר לומר כך, ואתה לא יודע לאן ייקחו את זה קדימה אחרים, או שאתה אומר, עזוב, אני מתעסק בשלי, אני קובע את הגדרים, אני אפילו כותב על זה מאמרים ככה שיהיה ברור מה הגבול, ומי שעושה דברים אחרים, בעיה שלו.
תודה על השאלה הזאת מאוד, כי כאן הגענו ללב הסוגיה, וזה סוגיית החשיבות. אם תיאטרון זה מנה אחרונה, וזה לא דבר חשוב, אז מה אתה עושה? אנשים יכולים ליפול, אנשים יכולים, זה מדרון חלקלק, וזה יכול להגיע למקומות שמי ישורם את המקומות האלה, וכל הטיעונים האלה קיימים. אמן לי שרוב הרבנים שנמנעים מלפסוק שאפשר מעורב, או שלא בטוחים, או שהם מעדיפים לא לקחת, הם לא נכנסים לסוגיה הזאת, זאת לא סוגיה מספיק חשובה. תיאטרון זה דבר שאפשר בלעדיו, תרבות בכלל זה דבר שאפשר בלעדיו, ולכן גם אין כל כך ערך בתיאטרון, אז יהיה תיאטרון נפרד, אז יהיה תיאטרון מורה, מה אתם נכנסים להספקות? אם ברור לך שהתרבות משנה את האנשים הרבה יותר מאשר מוסדות החינוך, אם ברור לך שבמוסדות חינוך שעמלים עמלים עמלים ללמד צניעות, שיר אחד של הזמר הנכון יכול לקחת את האדם לכיוון אחר לחלוטין. אז אם ברור לך העוצמה שיש בתרבות, אז אתה אומר לעצמך, וואו, זה חשוב כמו רפואה. אתה יודע מה? לא כמו רפואה, כמו רפואת שיניים. האם שמעת פעם אחת מישהו שממליץ, אל תלך לרופא שיניים, אל תלכי לרופא שיניים ממין זכר, כי הוא זכר? לא. אם הוא רופא שיניים טוב, והוא גר מספיק קרוב אליך והוא זול, אתה אומר לעצמך, אין שום בעיה. למה? כי שיניים זה פשוב. אבל מה שקורה מאחורי השיניים, בראש, זה כנראה פחות. וביום שרבנים יבינו שתרבות זה לא מנה אחרונה, זו מנה עיקרית. יש עוד מנות עיקריות, אבל זו מנה עיקרית. יבינו את החשיבות, יבינו את ההשפעה העצומה שיש לתרבות, יבינו שהשדה הזה, אם אנחנו לא נהיה בו, יש בו כבר אנשים שלוקחים את הנוער וגם את המבוגרים כמובן למקומות אחרים. ברגע שהם הבינו את זה, אני מניח שהם התייחסו לזה אפילו יותר מאשר בנק ישראל, ששם ודאי שמותר לעבוד גברים ונשים. אני בטוח שהם יגידו חובה שתהיה הצגה שיש בה גם גברים וגם נשים, כי ההצגה הזאת יש יותר אפשרות להביא לידי ביטוי את העולם האמיתי. ולכן אני לא חושש ממדרון חלקלק, כי המדרון החלקלק היה לפניי ויהיה אחריי. מדרון חלקלק, אמרו חזל, אין אפוטרופוס להריות. לא חגי לובר ותיאטרון אספקלריה, שהסכימו שיהיו נשים וגברים על הבמה, יגרמו לנפילות ולחטאים. זה קורה כל הזמן, זה קרה תמיד, וזה יקרה הלאה. אני לא רואה את החלק שלנו, אני לא רואה אותנו, כמי שעושה את זה, תורמים לזה. ואני אגיד לך יותר מזה. ברגע שאנשים יבינו שיש גם מקום שבו ניתן ליצור באופן שלם, באופן שלם אני מתכוון שהתרבות לוקחת חתיכות חיים ומעלה אותם על הבמה, וחתיכות החיים שהתרבות לוקחת, כאשר אתה עושה תרבות רק גברית ורק נשית, אז זה חתיכות חיים חלקיות. מה הגבול תשאל? הלכה. אצלנו אישה לא שם, אין מגע, אין מישהי שלא צנועה על הבמה, אין ריקודים, בוודאי שלא מעורבים. ולכן בתוך הגבולות של ההלכה, כלומר בדברים שההלכה השאירה לך לבנות את החברה בצורה נכונה, שם אנחנו כשליחות צריכים להיות. ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים ללמוד, כל כך הרבה אנשים שרוצים לעסוק באומנות, ואומנות התיאטרון בוודאי. יש לנו בית ספר למשחק שיש בו אנשים שלומדים, ועכשיו אנחנו מתחילים שנה חדשה, ואנשים רוצים ללמוד. אז אם אנחנו לא נהיה שם, מי יהיה שם? אבל אני לא אומר את זה רק, אתה יודע, כמו שפעם התירו פעילות מעורבת בימי נעוריי רחוקים, ואמרו, מותר בדיעבד, כי אם אנחנו לא נהיה, לא. אני חושב שעיסוק בתרבות הוא עיסוק הכרחי, חשוב. וכיוון שהוא חשוב, צריכים שם את הכוח הנשי ואת הכוח הגברי, והם צריכים להיות בהצגות ביחד, ואם אנחנו מנהלים את זה, גם ההלכה נשמרת בקפדנות מרובה.
ותאמר לי, חגי,
של הצגה, והיא דווקא הצגה על, על חזנות.
אז זה עוד רגע, אז אני בכלל נדבר על ההצגה, בכלל לא, רק, עד עכשיו רק דיברנו על, על השאלות שמאחורי, אבל אני רוצה להישאר.
כן, כי זה הדבר המעניין לצערי.
כן, בוודאי, אנחנו אנשים צהובים, חסרי רמה ורדודים, אבל
בוא נדבר. מה, הם עלו על הבמה ביחד, נו, איי, איי, איי. אתה יודע, רב אחד כתב, הייתי בתוך איזה פורום של רבנים שכתבו בעד המאמר שלי או נגד המאמר שלי, אז אחד כתב, הנה התיאטרון שלנו, חוצה את הגבולות ונופל. עד עכשיו היה לנו תיאטרון שלנו, ואני אומר לך שהרב הזה מעולם לא היה בתיאטרון שלנו, מעולם לא שלח את התלמידים שלו, לא המליץ להם ללכת להצגות הנפרדות שלנו, כן, לא המליץ להם, כי הוא פשוט חושב שזה לא חשוב. אבל עדיין אנחנו תיאטרון שלו, וכרגע אין יותר תיאטרון שלו.
אז אני רוצה לשאול אותך, אם כיוון שהזכרת את הנושא הזה של רבנים, עד כמה בכלל נמצא בשיקול הדעת שתהיה דמות רוחנית, תורנית, כאשר מעלים שאלה כזאת, או שאתה אומר לעצמך, יש לי מספיק שנים במרכז הרב, וישנם עוד אנשים אולי סביבי בתיאטרון עם ניסיון כזה? מה אתה אומר?
זה נשמע גאוותני.
לא, אבל יכול להיות שזאת מציאות. אתה צריך, אתה מרגיש צורך להתייעץ ברבנים כדי כשאתה מגיע לשאלה כזו?
התשובה שלי היא כן ולא ספציפית. מה זאת אומרת? אני במשך השנים שהספקלר הקיים דיברתי הרבה, ואני עדיין מדבר עם רבנים על נושאים קוניים. אני מודה שאני יותר מדבר איתם על איך הופכים תורה ליצירה, שזה הדבר החשוב, העיסוק בשאלות הלכתיות, כיוון שכמעט, לא כמעט, כיוון שאנחנו לא עוברים על ההלכה, אז נדיר שאנחנו נשאל. שאלתי בעבר, התייעצתי על שאלות ספציפיות עם הרב יעקב אריאל ודברים כאלה. אני מודה ומתוודה שכמות הרבנים שחושבים שתיאטרון זה דבר חשוב ברמה של רופאי שיניים, היא מאוד קטנה. אני לא מדבר רק מן השפה ולחוץ, שברוך השם הכל חשוב. אני מדבר על, על יכולת להיכנס לעובי הקורה.
ולכן אין עם מי לדבר?
אני חושב שהרבה רבנים, אני חושב שגם הרבה רבנים, הם לא מספיק מודעים לתהליך של החזרות, כיוון שהם לא היו בו, ולכן זה יהיה מאוד קשה לפסוק בלי להכיר, אבל אם אתה שואל האם אני מתייעץ, בוודאי שכן. האם שאלתי שאלה ספציפית לגבי, לגבי האם לעשות הצגה מעורבת, קראתי מה אנשים כתבו בתחום הזה, הרבנים כתבו בתחום הזה, וזה היה נראה לי מספיק.
עכשיו בוא נדבר רגע על איזה הצגה מדובר. מה, חייזרים? מה יש שם? ספר לנו, תן לנו כמה מילים.
מה יצר? על מה יצר כתף?
בדיוק.
איפה אנחנו?
לא באנו לפה רק להתנגח ולהתנצח. מה יש?
חס ושלום.
על מה?
חס ושלום. אני בטוח שאתה משוחרי התיאטרון. ויש לך מנוי קבוע בתיאטרון אספקלריה. אין פה בכלל שאלה.
באלפי תיאטרות ברחבי הארץ והעולם. כן.
אין פה בכלל שאלה. לפני לא הרבה זמן, לפני שנה בערך, התוודעתי לסיפור שכתב שלום עליכם, שנקרא יוסי זמיר, שבסיפור מתואר בצורה חזקה מאוד, המתח הזה שבין מסחריות לבין אלוקיות. זאת אומרת, יכול להיות חזן שהוא עושה לשם שמיים, וקולו משמש את לקרב אנשים, ויכול להיות חזן שעומד על הבמה, ואומנם שר שירים, הוא נמצא בתחום הקונצנזוס, כן? הוא לא חלילה עושה הצגות מעורבות, אבל בתחום הקונצנזוס הוא כל עניינו, זה כדי להתפרסם ולהופיע ולעשות. השאלה הזאת היא לא קיימת כמובן רק בתחום של החזנות, היא קיימת בכל דבר שאדם עושה, המתח בין הלשם שמיים לבין הלשם עצמי. הוא קיים והוא בסיפור הזה, יוסי לזמיר, זה מאוד בא לידי ביטוי, זה כבר שהוא תיאטרלי, וכיוון שהוא עוסק בחזנות, וכיוון שדוד שלי, מוישה שטרן, החזן הגדול, הוא מגיל צעיר, אני שומע חזנות, אז עניין אותי לעשות את זה. אז הנשים שמשחקות זה 8 שחקנים, שתיים מתוכם הם שתיים, כלומר נשים. אחותו החורגת של הילד הפלא, החזן שהקול שלו מרתיק לבבות, ואכן הוא מרתיק לבבות ואתה מוזמן, זאת אחותו החורגת, והשנייה זאת אמו החורגת, והוא חי בסביבה הזאת, בסביבה של עיירות יהודיות שבהם החזנות נחשבת לשיא השיאים של הבילוי.
אני רוצה, חגי, לשאול אותך, ככה שיחתנו מתמשכת קצת יותר ממה שתכננו, אבל עוד שאלה אחת קטנה. יש כל כך הרבה זמן שנמשכות החזרות. זה המון המון מאמץ, וחושבים על כל פרט, וזה נמשך חודשים רבים. ויש כאן אימור, כי אתה באמת, ואני קושר את הדברים ביחד, כי אתה מביא את הדברים בסוף בפני ציבור ציוני דתי, שפתאום אתה יכול לגלות שכל כך התאמצת, השקעת, גם כסף, גם אנרגיה, שעות, ובסוף פתאום תבוא אליך קבוצה של רבנים, יבוא אליך ציבור, ויתחילו להגיד, לא, יש גבול, אנחנו לא באים, כרטיסים נשארים אצלך בקופה.
קודם כל, כמי שמשדר בערוץ 7 ומכיר את הנפשות הפועלות, אם תבוא קבוצת רבנים כזאת ותגיד שאסור בשום אופן ללכת להצגות שלי, הם לצערנו או לא לצערנו, יהיו מפוצצות, לא יהיה מקום אחד אפילו לשבת. ולכן, זה לא דווקא בציבור דתי כמובן, בוא נרקח את המעלומה. לא רק בציבור דתי, כי יש זה, אבל תשמע, כשאתה מאמין במשהו ואתה חושב שהוא נכון, ואין לי שום ספק שהמהלך שאנחנו עושים הוא מהלך חשוב ונכון, הוא נכון לתקופה והוא נכון לתקופות ולשנים שעברנו ושאנחנו עתידים לעבור, והוא בדיוק יושב בנקודה הנכונה שבה היצירה עולה ופורחת וצריך לתת תשובות לפני שאחרים ייתנו תשובות אחרות. כיוון שאתה כל כך בטוח, אז אתה מוכן גם להפסיד.
חגי לובר, מנהל תיאטרון.
שני לא החיים, שימון.
מנהל
תיאטרון. היה לי לעונג לדבר איתך, תודה רבה.
כל טוב, בהצלחה, שלום שלום.
כל טוב.
עד כאן, יומן לפי שעה, מעט ארוך מהרגיל, אנחנו נודה לאורחי היומן הזה, לאלון דודי, לחבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, לחיים פרג, לדוב אלבוים, לחגי לובר. לכם על ההזנה, סעו בחלי הניתובים, בשורות טובות, להשתמע.